צהריים טובים לכולם. אנחנו היום בפרק י"ז במסילת ישרים. היום ככל הנראה נסיים את הנושא של מידת הטהרה. שבוע הבא בעזרת השם יש שיעור לקראת ט"ו בשבט. זה דברים מעניינים. אחרי שלמדנו באריכות את עניין מידת הטהרה, איך להתייחס לכל דבר בעולם מהצד הפנימי שלו, המהותי שלו, מהצד שהוא מגלה את רצון השם, והדרישה גם בקיום תורה ומצוות שתהיה נקייה לשם שמיים, בלי נגיעות, בלי רצון להרוויח משהו מקיום המצוות שלא נוגע לגופו של עניין. עכשיו נדרש פרק שלם, כמו שהרמח"ל תמיד מלמד אותנו, איך קונים את זה. זאת אומרת, מאוד קל להבין את הדברים, מאוד קל אפילו להזדהות איתם, אבל לקנות אותם, לרכוש אותם, עד שזה יהפך לתכונה קבועה בנפש שלנו, זה דורש עוד לימוד וברור. איך אפשר לקנות את הדברים הללו? אז נקדים כמה דברים, בעל פה אחר כך נראה את זה בתוך דברי הרמח"ל בפנים. מידת הטהרה מצד אחד, היא דרישה מאוד מאוד גבוהה מהאדם. כלומר, להתייחס לכל דבר בעולם, במקום הכי נקי והכי טהור, להתייחס לכל קיום של מצווה מהמקום הכי אידיאלי, בלי שום פניות, כאילו ששום דבר בעולם הזה לא מעניין אותנו, זו דרישה מאוד מאוד גבוהה מצד אחד. מצד שני, והוא הצד שני של בדיוק אותו המטבע, זה גם דרישה מאוד פשוטה, למי שהגיע כבר למדרגה הזאת בספר. כלומר, מי שבאמת רכש את מידת הפרישות, או כלומר, אין לו שום דבר אחר שמעכב, מידת הטהרה היא מאוד טבעית לנפש האדם. מכיוון שאלוקים עשה את האדם ישר, והנשמה שנתת בי טהורה היא, באופן טבעי אנחנו רוצים לעשות דברים ממקום טהור. לא צריך ללמוד להיות טהור, זה לא משהו חדש שצריך לרכוש, זה משהו שהוא באמת קיים בפנימיות של כל אחד מאיתנו. מה זה? בילדין, בדיוק, זה מובנה, זה בהרדיסק שלנו. זה ככה יצרו אותנו. הבעיה היא שהם ביקשו חשבונות רבים, יש לנו הרבה חשבונות אחרים שסך הכל מסיחים לנו את הדעת ואת הכוונה ואת הרצון לעשות בכל דבר איזשהו רווח צדדי. אבל אם אנחנו מצליחים להתנקות מהסטיות האלו שבתוכנו, באופן טבעי אדם רוצה להיות טהור. באופן טבעי היחס שלנו לכל דבר במציאות הוא בעצם טהור. ככל שאדם זוכה לנקות, זה בעצם הייתי אומר יותר עבודה של ניקיון, של סור מרע, וממילא אתה תעשה טוב. לא צריך כל כך ללמוד איך להיות בטהרה, צריך ללמוד איך לא לתת להשפעות חיצוניות, חלקם באות מתוכנו, חלקם באות מחוץ לנו, איך לא להפריע לנו להיפגש עם הטהרה שנמצאת בתוכנו. ולכן אומר הרמח"ל, ברור שכמו שרבי פנחס בן יאיר ייסד את המסילה, פרישות מביאה לידי טהרה. כלומר, מי שזכה במשהו למידת הפרישות, כלומר שענייני העולם הזה פחות תופסים אצלו מקום, פחות חשובים, יש להם פחות משקל בנפש שלו, באופן ממילאי, הדברים הרוחניים, עבודת השם, היחס העמוק לכל דבר הטהור, הוא מתגלה מאליו, כי אין משהו שיחצוץ, אין משהו שיסתיר מהטבע הפנימי של הנשמה להתגלות. ולכן, יאמר לנו תכף, נקרא את זה בלשון הרמח"ל, העצה הראשונה, היום הרמח"ל יגיד לנו שלוש עצות מרכזיות, אבל העצה הראשונה, שאדם רוצה להיפגש משהו עם מושגים של טהרה, גם בענייני החול וגם בענייני הקודש, זה להגביר את ההתבוננות שלנו על פחיתות תענוגי העולם הזה. כלומר, המשקל, הבעיה זה לא שאני נהנה בעולם הזה, דיברנו על זה בשרים הקודמות, אני רוצה שוב לחדד, אין בעיה אמיתית בזה שאדם נהנה הנאה כשרה בתענוגי העולם הזה. אין בעיה גם שיש לו חשק ותאווה, כל הבעיה זה המשקל שנותן לזה. ברגע שנותן לזה משקל משמעותי וחשוב, וזה הנושא של החיים שלי, אז ממילא כל הנושאים האחרים נדחקים הצידה או נעלמים בכלל. מותר לאדם ליהנות, ואולי יש מצבים שאפילו מצווה. השאלה איזה משקל בנפש נותנים לזה. ככל שהמשקל קטן יותר, כך הנפש פתוחה יותר למקומות פנימיים, מקומות תאורים, כי אין לי את המשיכה, אין לי את ההתמכרות אחרי הנאות העולם הזה. ככל שהמשקל של הנאות העולם הזה גדול, זה מסתיר, זה מסיח את הדעת. פתאום זה הופך להיות אחד הנושאים המרכזיים שבכל שיקול והכרעה שצריך להכריע, אני צריך לשאול, אני נהנה מזה, לא נהנה מזה, הרבה נהנה מזה או קצת נהנה מזה. זה מסיח את הדעת מהנושאים העיקריים שבהם אנחנו רוצים להתעסק. לכן אומר הרמח"ל, העצה הראשונה להיכנס לעולם של הטהרה, כלומר להגביר את מה שבנינו בפרישות, שזה ההתבוננות בפחיתות תענוגי העולם הזה. כלומר, אתן דוגמה. דבר ראשון, אדם מתבונן תענוגי העולם הזה. כמה שהם זמנים וחולפים. נכון, אדם נהנה באיזשהו תענוג, אכל איזה מאכל טעים. כמה זמן יש לו את ההנאה מהמאכל? כמה דקות. דרך אגב, תחשבו על זה, מי שטיפה התבונן. ההנאה שיש לנו על הלשון, החושי הטעם שיש לנו על הלשון, אם לקחנו דוגמה את ההנאה של האוכל, זה רק במפגש עם אותו חלק של המאכל שנוגע על הזה. יש אחוזים מאוד גדולים של המאכל שבכלל לא נפגשים עם הלשון שלנו, רק בשביל אותו אחוז קטן אנחנו מוכנים לאכול כמות מאוד גדולה של דברים כדי לחוש את המעט תענוג הזה. תענוג הזה הוא מאוד זמני, הוא מאוד קטן. יש ביטוי בחסידות שאומר שאין תענוג תמידי. כלומר, תענוג תמידי אינו תענוג. אי אפשר לחוות חוויית תענוג, זה גם נכון ברוחניות וגם בגשמיות, אי אפשר לחוות חוויית תענוג כל הזמן. כי העניין של התענוג זה שהוא בא בברקים. תחשבו גם בתענוגים של העולם הזה, אדם אכל איזה מאכל טעים, פתאום המציאו איזה ביסלי חדש, ואדם אוכל אותו. אחרי 3-4-5 פעמים שאתה אוכל את אותו מאכל, הוא כבר נעשה לך מאוס. אתה כבר התרגלת אליו, אז אתה מחפש איזה מאכל אחר. אחרי שאכלת אותו כמה פעמים, גם הוא מאוס לך. וככה זה הולך על כל התענוגות בעולם. מי שחשוב לו את אותו טעם והתענוג, אחרי כמה פעמים זה כבר מאוס. כי תענוג תמידי אינו תענוג. אותו הדבר דרך אגב גם ברוחניות. אם התענגת על משהו רוחני, כדי שיהיה תענוג חדש, צריך להיות מדרגה אחת. אי אפשר להתענג על מדרגה אחת הרבה זמן. התענוג צריך להתחדש. אז גם בענייני העולם הזה, גם לטוב וגם למוטב. ממילא, אם אתה נהנה ממשהו, תדע לך, התענוג הזה הוא זמני, הוא רגעי, והוא יחלוף אחרי זמן קצר. דבר נוסף שיש בתענוגי העולם הזה, שהם כמובן מלאי שקר ודמיון. אדם בא לאיזה תענוג, עם איזשהו תאווה, עם איזה חשק גדול, יש לו תחושה שאם הוא רק יקבל את התענוג הזה, כל העושר של העולם מונח ומקופל שם, הוא בכלל לא רואה דברים אחרים. בזוהר הקדוש כתוב שבעידנה ששולט יצר הרע, ליטמן דמדקר ליצר הטוב. כלומר, בזמן שאדם, היצר הרע משתלט עליו, רוצה למשוך אותו לאיזשהו תענוג, משכח ממנו את כל הערכים האחרים שהוא מכיר, את כל הנטיות, הוא עכשיו ממוקד מטרה רק באותו תענוג, הוא חושב כל העושר של העולם הזה מונח שם, וכשהוא מבצע את מבוקשו, הוא רואה שאחר כך זה היה ריק, לא נשאר לו שום דבר. כל מה שהוא דמיין שהוא יקבל מזה, נשאר כלום, הוא נשאר ריק לגמרי. וכמובן הדבר העיקרי בתענוגי העולם הזה, הם נותנים ביטוי רק לחלקים מאוד מאוד חיצוניים של הנפש. אדם שנהנה בעולם הזה, גם אם באמת הוא נהנה בעולם הזה, את מה זה מילה, את המבוקש הכי הכי חיצוני, הכי נמוך באישיות, למקומות העמוקים שלו, זה לא נותן מענה. ולפעמים זה אפילו מסתיר ומפריע מלהיפגש עם המקום היותר עמוק. ולכן, ככל שאני נותן יותר מקום לתענוגים החיצוניים, הם מאפילים ומסתירים ממני מהיכולת להיפגש עם המקום העמוק. כי יש לנו גם בקשת תענוג פנימית, כמו שאמרנו, שהאדם נברא בעולם הזה באמת בשביל להתענג, להתענג על השם וליהנות מסביב שכינתו. אצל הצדיק זה בעולם הבא, בשאר החסידות, שעוד בעיקר נראה את זה כשנלמד מידת החסידות, זה להיפגש פה בעולם הזה. תענוג חומרי ותענוג רוחני הם צוערים אחד לשני. ככל שאני יותר נותן מקום וחשיבות לתענוגים החומריים, הזמנים החולפים, אני לא יכול להתענג מערכי הנצח, מדברים רוחניים, וכן הפוך. כן.
אבל הצער יש לו פנימיות.
כן.
הוא מתמודד עם הצער שלו, הוא לא רגעי, הוא
תופס
הרבה זמן.
נכון. אז אנחנו דיברנו על תענוג, לא על הצער. צער, נכון? לצער יש תפקיד. כל זמן ועומק של הצער, יש לו תפקיד. בדרך כלל, אני אומר, זו סוגיה אחרת, זה לא הנושא שלנו, רק הקצה המזלג. הצער, האיסורים, באים לבנות לנו כלים, להרחיב לנו את הכלים. היכולת ההכלה שלנו מתגברת כשאנחנו מסוגלים להכיל, בדרך כלל כך אנחנו יודעים שלא נותנים לאדם איסורים אלא כאלו שהוא יכול לעמוד בהם. אבל התפקיד של האיסורים זה להרחיב את הכלים, לפרוץ את המקום המוכר לנו למרחבים הרבה יותר גדולים, כדי שנוכל אחר כך את הכלים הללו למלות בתוכן חיובי. זה בתמצית, אז העומק של הצער והזמן שהוא נשאר הוא בשביל לעשות את החריש עומק בתוכנו, בשביל שנוכל להיפתח למקומות חדשים. אבל זה נושא אחר, זה לא הנושא שלנו עכשיו. לכן כמובן אי אפשר לצפות להשגות רוחניות ולדברים מאוד מאוד חשובים כל זמן שאדם הוא שמח ונהנה בחושים החיצוניים, כי החושים הגשמיים, החושים החיצוניים מגבירים לנו מאוד את התחושה של החיצוניות. החושים הרוחניים שלנו, ויש לנו הרבה חושים רוחניים, מגבירים לנו את המגע עם העולם הפנימי, העולם העליון. אז השאלה לאיפה אני משוייך? מה תעודת הזהות שלי? למה אני מתחבר? בספר התניא, בספר התניא כתוב, בחלק הראשון שלו בליקוטי אמרים, הוא מזכיר שבעצם כל מצווה שיהודי עושה, יש בה שפע של קדושה. אנחנו לא אומרים ברכה לבטלה בזמן המצווה אשר קדשנו מצוותיו וציוונו לפני שנקיים מצווה. יש שפע של קדושה בכל מצווה. אז שואל התניא, למה אנחנו לא מרגישים את זה? למה הקדושה לא מגיעה לנו עד הרגש, עד המקום של החוויה, שנוכל, וואו, להתמלא מאושר, כמו שאתה שומע איזה קונצרט טוב, ואתה מרגיש, וואו, זה עשה לי, הרים אותי. אומר, למה? אומר התניא, מסיבה מאוד פשוטה, באמת אתה מתקדש, יכולת להרגיש, רק מה לעשות שהלב שלנו נמשך מאוד החוצה, יביאו לך עוד רגע איזה מאכל טוב, כולך תצא החוצה, ליבי יוצא לקראתו, אני סס ושמע. אומר, אם הלב נמשך החוצה, הוא לא יוכל לחוש את מה שקורה פנימה. ככל שאדם ממעיט את המשיכות שלו כלפי חוץ, הוא יותר פתוח לקלוט מה שקורה בפנים. הוא אומר, ככל שהלב יותר מזוכח מהמשיכה כלפי התאוות החיצוניות, כך יוכל יותר לחוש ממש את הקדושה של המצווה והתורה שהוא עושה בכל מעשה טוב, בכל מצווה, בכל מפגש עם המציאות, אתה תחוש את העומק של המפגש שנוצר בינך לבין אותו דבר שבעצם פגשת אותו. לכן אפשר לומר שכל העמקה של האדם, כל מה שאדם במשהו הפחית את הערך של ענייני העולם הזה והתענוגים שלו, כך הוא פתח שער בנפש להיפגש עם עולם רוחני חדש, שהוא לא יכול לפגוש אותו עד עכשיו, כי הערכה, המשיכה, החשיבות שהוא נתן לעניינים החיצוניים, הפעילה והסתירה על העולם הפנימי שלו. אז בואו נראה את זה בתוך דברי הרמח"ל, זה הפתיחה לנושא שלנו. פרק י"ז בדרכי קניית הטהרה. הנה הדרך להשיג המידה הזאת, שהיא מאוד גבוהה, אומר הרמח"ל, קל הוא. למי זה קל? למי שכבר השתדל והשיג המידות השנויות עדנה. כי הנה כשיחשוב ויתבונן על פחיתות הנוגעי העולם וטובותיו, כמו שכתבתי לאל, אם אס בהם ולא יחשבם אלא לרעות, ולחסרונות הטבע החומרי החשוך והגס, כלומר מה הן נותנות לי, לא שהן רעות שלא צריך לאכול, אלא מה הערך שלהן, המשקל, הוא בהתאמת אצלו היותם ממש חסרונות ורעות, ודאי שיקל לו להיבדל מהם ולהסירם מליבו. זה הדגש. על כן, כל מה שיעמיק ויתמיד להכיר פחיתות החומריות ותענוגיו, יותר יהיה נקל לו לטהר מחשבותיו וליבו, שלא לפנות אל היצר כלל בשום מעשה מן המעשים, אלא יהיה במעשים החומריים כאנוס. כלומר, צריך לאכול, צריך לשתות, צריך לעשות ענייני העולם הזה, אבל לא נמשך לזה, לא נותן לזה ערך יותר מדי, לא זולת זה. כן. עכשיו הרמח"ל אומר שצריך לעלות עוד קומה בדבר הזה. זה מה שדיברנו עכשיו על התענוגים החומריים, אבל יש עוד תענוג אחד שהוא מאוד מרכזי, עסקנו בו גם בעבר, והרמח"ל אומר הוא יותר חזק ויותר קשה בנפש מכל התענוגים החומריים גם יחד. מישהו יודע איזה תענוג זה? הכבוד, יפה מאוד. בוא נראה, והוא מאוד מרכזי בעיקר בשביל קיום המצוות. אז בוא נקרא את דברי הרמח"ל, אחר כך נסביר בזה כמה הדברים. ואומנם, כמו שטהרת המחשבה חילקנוה לשני חלקים, כלומר, בפרק הקודם אמרנו שהטהרה בלב ובמחשבה מתייחסת לשני נושאים, האחד, במעשים הגופניים, כלומר כל דבר גופני שאני עושה בעולם הזה, אני יכול לפגוש אותו מהצד הפנימי שלו, מצד רצון השם שמתגלה בו, או מצד הענה והחשק שלו. והאחד, במעשה העבודה, כלומר בקיום המצוות. גם בהתבוננות עכשיו יש שתי מדרגות. כן העיון המצטרך כדי לקנותה יתחלק לשתיים. האחד זה מה שאמרנו עכשיו, כי הנה לתאר מחשבתו במעשה גופניותו, כלומר המשיכה הגופנית, הדרך הוא להתמיד הסתכלותו על פחיתות העולם ותענוגיו, כמו שכתבתי. זה מה שדיברנו עכשיו. ולטהר מחשבתו במעשה עבודתו, כלומר בקיום המצוות, ירבה התבוננותו על תרמית הכבוד וכזביו, וירגיל עצמו לברוח ממנו, אז ינקה בעת עבודתו מפנות אל השבח ואל התהילה, אשר יעללו בני אדם, ותהיה מחשבתו פונה בייחוד אל אדוניה שהוא תהילתנו, והוא כל טובנו ושלמותנו ואפס זולתו. וכן הוא אומר, ספר דברים, הוא תהילתך והוא אלוהיך. כלומר, אומר הרמח"ל, יש עוד התבוננות, לא מספיק להתבונן על פחיתות התאוות, שזה במגע שלי עם כל ענייני החול של העולם, אלא אם אני רוצה לקיים את המצוות, בעיקר מה שדיברנו, עבודת השם לשמה, אני צריך לתאר את המחשבה מהיצר אולי הכי גדול שיש לאדם, שזה יצר הכבוד. כי הוא תמיד שם לנו מקלות בגלגלים, במוטיבציה שלנו לעשות דברים טובים. כשאנחנו רוצים לבוא לעשות משהו טוב, הוא תמיד מסיח לנו את הדעת, ומלא את הלב, את הכוונה ואת הרצון, למקום של הכבוד. הכבוד פירושו של דבר הוא לקבל ערך, להרגיש את הרגשת ערך עצמי מבחוץ. בדרך כלל זה בא לחפות על חוסר ערך עצמי שיש בפנים, אז אני צריך למלא אותו על קבלת ערך עצמי שבא לי מבחוץ, שאחרים נותנים לי ערך. ואם אדם יכול להתמכר לזה, במקום לעסוק בהגברת ערך עצמו, הוא מתגבר בהגברת קבלת הערך מבחוץ.
זה נראה לי כמעט לא אנושי.
מה זה?
זה נראה לי כמעט לא אנושי.
נכון. זה כבר... נכון, נכון.
אנחנו מלאכים.
או, אתה יודע, טוב. אנחנו אף פעם לא נצליח, הרמח"ל אמר את זה, אף פעם לא נצליח ב-100%. אבל זה בדברים האלו של עבודת השם, זה לא שחור ולבן. זה לא שאתה מושלם או שאתה לא. כל מדרגה קצת שתיהרת אותה, אתה כבר יותר מחובר לרצון השם שנמצא בתוך המצווה. יש בזה עבודה שהיא עבודת חיים. בוא נגיד כך, צריך לטהר את המחשבות שלנו, שאם למדנו את מידת הטהרה וסימנו וי, אנחנו כבר טהורים, חלילה. אנחנו לא במדרגה הזאת. אבל אנחנו לומדים כיוון, כמו שאמרנו בהתחלה שלמדנו את השער הזה של החסידות, אנחנו לומדים כיוון למה צריך לשאוף. אז גם במילימטר אני פחות החשבתי את הכבוד החיצוני שנותנים לי, ויותר את הכבוד האמיתי שאני עכשיו הולך להיפגש במצווה ובתורה, נפתחתי יותר לעולם פנימי. יש בזה אין סוף מדרגות. אנחנו לומדים את התבנית, לומדים את הכיוון שבה אנחנו צועדים. הכבוד, זה כמובן, זה לא התועלת הגשמית כמו שיש לחושים, זו תועלת נפשית, תועלת רוחנית, שאני מקבל ערך מהסביבה. דרך אגב, יש בזה פיתוי מאוד גדול, כי לפעמים הערך שאני יכול לתת לעצמי הוא קטן. הערך שהסביבה יכולה לתת לי זה משהו שלפעמים הכלים שלי לא יכולים להכיל את זה. לפעמים אדם יכול להתפוצץ מרוב כבוד שנותנים לו בחוץ, שהוא לעולם לא יכול להשיג כזה עוצמת כבוד מעצמו. אז לכן זה מאוד ממכר, אנשים מאוד רוצים את זה, אבל זה לגמרי מסיח את הדעת מעבודת השם. היצר הרע כמעט תמיד מונח בכל מצווה שאדם ניגש אליה, בכמות גדולה יותר או קטנה יותר, תמיד שואל את האדם בשקט בשקט בלחש, מה יצא לך מזה? מה תרוויח מזה? מה הרווח? כבוד זה לא חייב להיות דווקא בענייני של האנשים סובבים בשמיים, יתנו לך על זה משהו. בסדר, הקדוש ברוך הוא יכבד אותך, מלאכים, נשמות, לא יודע, מישהו יכבד אותך, אז למה אתה עושה את זה? מה רווח יצא לך מהדבר הזה? כשכל פעם אדם שואל את עצמו את השאלות האלו, זה המקום של הכבוד שהוא כל הזמן נותן, אין לו יכולת לקבל ערך עצמי, כלומר, המחשבה תמיד מופנית החוצה, במקום להיות מופנית פנימה. כמו עם החושים, גם עם הנפש, עם שאלת הכבוד. אם כל דבר אני שואל מה יצא לי מזה, כלומר הרווח של הדבר נמצא בחוץ. אם אני לא שואל את השאלה, או לפחות ממעיט את הווליום, את העוצמה של השאלה, אני גם מחובר למשהו פנימי שמתרחש בזמן קיום המצווה. יש סיפור, רק נמחיש את הדבר הזה מאוד מוחשי, לפני שנעשה קצת התבוננות על המקום הזה של הכבוד. מסופר על רב גדול שהיה על ערס דווי, לפני שהוא נפטר הוא שכב על המיטה והתלמידים ראו שהוא מאוד מתייסר ככה מצד לצד ומשהו מאוד כואב לו, מפריע לו. שאלו אותו, הרב, משהו מציק לך? הוא אמר, כן, כן, אפשר לעזור משהו? אומר, אני לא בטוח. אמרו לו, מה הרב טרוד? הוא אומר, האמת, אני אגיד לכם, אני נלחם עכשיו עם היצר הרע. אמרו לו, עד כאן? אפילו ברגע מיטתו של האדם, היצר הרע לא עוזב אותך? כל רגע. הוא אומר, כן. אמרו לו, נו, מה הוא דורש? אדם כבר על ערש דווי, מה כבר היצר הרע יכול לפתות אותו? אומר, אני אגיד, הוא רב גדול, חשוב. אומר, היצר הרע אומר לי, תגיד שמע ישראל, לפני שכשאני שמע עכשיו, אולי תצאת בכל רם, שיגידו עליך שאתה צדיק. זה מה שיצר הרע עכשיו, תגיד שמע ישראל, כשבנציאת אני שמע, ואני לא רוצה, אני אומר, מה זה, יגידו לצדיק, לא, אני מתמודד איתו, אפילו ברגע האחרון. וסופר שבסוף הוא נפטר, ובלחישה הוא אומר את שמע ישראל על שפתיו. כלומר, היצר הזה של הכבוד מלפף את האדם עד יום מותו, עד הרגע האחרון, ואפילו הדברים הכי קטנים, מה, יגידו לה שאני צדיק, לא איזה דברים פסולים, הוא באמת לא צדיק, רק חשוב לו, עצר הרע אומר, זה שאתה צדיק אני יודע, אבל אני רוצה שגם אנשים ידעו על זה ויגידו שאתה צדיק. מה זה חשוב? מה זה נוגע ל... זה יותר יוסיף למעלה שלי? לא.
יש סיפור גם על רב, באותו מצב, שהוא שמע את התלמידים מדברים עליו, ואומרים כמה הוא צדיק, ובקושי הוא חי, הוא אומר,
נכון, אותו עניין. נכון. אז זה אחד שהוא לא התמודד עם היצר הרע. אז אפשר להגיד, אני אגיד את זה בסכינה חריפה, אבל רק בשביל לחדד את הדבר הזה, כשאדם נותן ערך לכבוד, פירושו של דבר שהוא לא מעריך את הדבר מצד עצמו. כי ככל שיש לי הערכה עצמית לדבר, אני לא זקיק להעריך את הכבוד. אם אני שואל, מה יצא לי מקיום המצווה הזאת, אפילו בשאלה רוחנית, סימן שאני לא מעריך את המצווה באמת. אם אני שואל מה אנשים אחרים ייתנו לי על זה, אני לא מעריך את הדבר הזה בבחינה אמיתית. כי באמת, הערך הגדול של המצווה, תחשבו, כשאדם מקיים מצווה, אז הוא גם מחובר לריבונו של עולם באותו זמן. מצווה זה מלשון צוותא, מלשון חיבור. הוא עושה את רצון השם, אין דבר יותר משמח מזה. הוא דבק בערכים של נצח, לא משהו שחולף שהיה בעולם הזה ונגמר. כל מצווה מורידה לעולם שפע של חיים, שפע של קדושה. אני עכשיו הופך בזמן שאני מקיים מצווה להיות צינור להוריד שפע של חיים לעולם. במה אני עסוק? באיזה שטויות? מה יגידו עליי? מה יצא לי מזה? מה זה? אני לגמרי מסיח את הדעת מהדבר האמיתי. אז נכון, כמו שהגברת אמרה, אנחנו לא יכולים להיות מלאכים. אבל כל סנטימטר שהפחתנו במה יגידו עליי, התחברתי יותר לער של המצווה. ויש בזה אינסוף מדרגות, זה לא שחור לבן. וגם האדם עצמו משתנה מיום ליום. יש יום שאני יכול להיות יותר מחובר פנימית, יש יום שאני פחות. אבל צריך לדעת את המסלול ואת המאבק. ככל שאני פחות ייחס חשיבות למה אומרים עליי, אני יותר התחברתי לאמת שמונחת בתוך המצווה, לקרבה עם ריבונו של עולם. ככל שהתייחסתי למה יגידו, מה יצא לי, כל מחשבות חיצוניות, אני יצאתי החוצה. יש מדרש... שמה? כן, אבל אם זה המוטיבציה שמניעה אותו לעשות דברים, אז זה פסול. לפעמים... נגיד ככה, לאנשים במדרגות, כנראה לא היית בפעמים הקודמות בשיעורים, במדרגות מאוד נמוכות זה מאוד טוב. לפעמים מוטיבציה של החברה עוזרת לאדם לא לעשות דברים רעים ולעשות דברים טובים, אבל זה באנשים מאוד נמוכים. כלומר, אדם רוצה מאוד לעשות חטא, אומר מה, כולם יגידו עליי ככה, יכול 120 שנה לא לעשות את החטא, רק כדי שלא יגידו עליו. אז נשתמש ביצר הרע אחד של כבוד, כדי שלא יעשה דברים יותר חמורים. פה אנחנו מדברים באדם שרוצה לתאר את עצמו ולהגיע למקום שהוא מתחבר לריבונו של עולם בלי שום מניע חיצוני, אלא ממקום טהור ונקי לגמרי. אז אולי, פה הכבוד הוא מפריע.
אולי בגלל זה אין ערך, אין למצוות שכר, לא אומרים את השכר של המצוות. חוץ מכמה מצוות מסוימות, כיבוד הורים או משהו.
נכון.
רוב המצוות, אתם לא יודעים מה השכר שלהם.
נכון. ככה חז"ל אומרים, כי אם באמת היו אומרים לך את המצוות, אז כבר היו, כן, כולם... כמו משה רבנו, שלא גילו את מקום קבורתו. כי אם הם גילו את מקום קבורתו, אז כבר עושים אותו לאליל. כולם היו הולכים לשם, כבר שוכחים את כל הקברים האחרים. ישנו מדרש מופלא ביותר, מדרש רבה על ספר רות. על מגילת רות, וכך לשון המדרש, תקשיבו טוב, כי הוא מצד אחד מזעזע, אבל מצד אחד מדהים, תכף נראה קצת להתבונן בו. כתוב כך, מדרש רבה פרשת רות, פרשה ה', סעיף ו'. אמר רבי יצחק בר מריון, בא כתוב ללמדך, שאם אדם עושה מצווה, יעשנה בלבב שלם. שאילו היה ראובן, יודע שהקדוש ברוך הוא מכתיב עליו בתורה, וישמע ראובן ויצילהו מידם, בכתפו היה מוליכו אצל אביו. ואילו היה יודע אהרון שהקדוש ברוך הוא מכתיב עליו, הנה הוא יוצא לקראתך, בתופים ובמחולות היה יוצא לקראתו. ואילו היה יודע בועז שהקדוש ברוך הוא מכתיב עליו, ויצבות לקלי ותאכל ותשבע ותותר, עגלות מפותמות היה מאכילה. זה לשון המדרש. שואל השלה הקדוש, אז מה כל אבותינו עשו לא לשמה? אם בתורה היה כתוב, היו משבחים אותי, הקדוש ברוך הוא הכניסת לתורה, הייתי עושה הרבה יותר. לא ידעתי שכתוב בתורה, עשיתי קצת. כאילו, זה שהיו מפרסמים אותי, אז היה גורם לי לעשות יותר טוב. מה כל אבותינו עשו באינטרסים חיצוניים? חלילה. מתרץ השלה הקדוש, אומר, לא. אם הייתי יודע שהקדוש ברוך הוא זה כל כך יקר בעיניו, שהוא מכניס את זה לכתוב בתורה, הייתי משקיע בזה, הייתי יודע זה איך הרבה יותר, אני לא ייחסתי חשיבות למה שאני עושה. אם הקדוש ברוך הוא יתן איזה חשיבות והופך את זה להיות חלק מהתורה, בוודאי שהייתי משקיע הרבה יותר. אנחנו לא מספיק מעריכים את מה שאנחנו עושים, לכן אנחנו משקיעים בזה קצת. אם היינו מעריכים, יודעים מה ערך יש לכל מעשה שאנחנו עושים, לא הזכירו לנו את השכר, אבל אם היו נותנים לנו ערך עד כמה הדבר הזה גדול, היינו משקיעים בו הרבה יותר. מסיים שם המדרש, וזה מה ש... קשור לעינינו, תכף נראה מה השפת אמת לומד מזה. מסיים המדרש, הוא לא גומר בזה מה אבותינו עשו. לשעבר, היה אדם עושה מצווה והנביא כותבה. ועכשיו כשאדם עושה מצווה, מי כותבה? מי כותב אותה? אומר המדרש, אליהו כותבה ומלך המשיח, והקדוש ברוך הוא חותם על ידיהם. כלומר, כל מעשיך בספר נכתבים. אם אדם היה יודע שכל מצווה שהוא עושה, הקדוש ברוך הוא כל כך שמח עליה, כל כך מאושר, כל כך אומר, בשביל זה בראתי אותך בעולם, בשביל זה בראתי את העולם, כדי שיהיה יהודי אחד שיקיים מצווה בעולם, אם היינו יודעים את זה, כמה היינו עושים את המצווה בהתלהבות, במוטיבציה, ולא חושבים בכלל על שום שיקול אחר, חוץ מזה שהקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מספיק פתוחים וחושבים על הכיוון הזה. עד כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ואוהב את הקיום מצוות שאנחנו עושים על כל דבר הכי קטן שאנחנו עושים אותו בעולם. אם אדם היה עושה את זה, לא היה רוצה לא שכר בעולם הזה, לא שכר בעולם הבא, הוא יודע שכל השכר של העולם הזה וכל השכר של העולם הבא קטן לעומת השמחה שאנחנו גורמים לקדוש ברוך הוא במעשה מצווה אחד שאנחנו עושים. השפת אמת על שבועות מוסיף בזה עוד איזה עניין אחד, שדרך אגב שהוא מסביר שזאת הסיבה שקוראים את מגילת רות בחג השבועות, ואומר, תדע לך, לא רק זה שכל מעשה שאדם עושה נכתב לפני הקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא שמח עליו, אלא המשמעות שכל מעשיך בספר נכתבים, שכל המעשים טובים שאנחנו עושים הופכים להיות חלק מהתורה. מה שהמדרש בא להגיד שאילו היה יודע ראובן שהקדוש ברוך הוא מכתיב עליו היה מזדרז יותר, כי המעשה שראובן עשה הפך להיות תורה. והמעשה שבועז עשה ואהרון עשה הפך להיות תורה. וכשאנחנו ממשיכים היום לעשות מעשים טובים, אומר השפת אמת, זה לא רק מצוות שמספחות את הקדוש ברוך הוא, זה הופך להיות חלק מהתורה. כל מעשיך בספר נכתבים, אליהו ומלך המשיח כותבים והקדוש ברוך הוא חותם על ידם. אנחנו ממשיכים לכתוב את התורה במעשים הטובים שלנו. לכן הוא אומר, זו הסיבה שקוראים את רות, שבא לברר את העניין הזה בחג השבועות, לברר שאנחנו ממשיכים את יצירת התורה וכתיבת התורה בכל מעשה שלנו. ולכן מי שעושה מצווה בשביל ערך אחר הוא מזלזל בכל המעמד החשוב הזה. ומי שעושה מצווה לשם שמיים, לזה הוא מחובר. לכתיבת התורה, לשמחה שיש לקדוש ברוך הוא, שכל מעשיך בעצם בספר נכתבים. בעצם, נאמר יותר לפי מה שיוצא עכשיו, מי שעושה מצווה לשם שמיים הוא שותף עם ריבונו של עולם במפעל האלוקי של קידום העולם וגאולתו. ובמידת החסידות הרבה הרבה נעסוק בדבר הזה לקיים את המצוות מתוך כוונה לשותפות עם השגחת השם, אבל באופן כללי כל מי שמקיים מצווה תמיד זה כך, הקדוש ברוך הוא משתמש במצווה שלו לא רק בשביל לתת לו שכר בעולם הזה, אלא בשביל לקדם את הייעוד של העולם. אם אני עושה את זה מתוך המודעות ומתוך מחשבה, אז אני שותף פעיל לקידום העולם, לפיתוח העולם, שכלול העולם עם ריבונו של עולם, וזה ודאי מדרגה אחרת לגמרי של קיום מצוות. זה קיום מצוות בתארה, זה מדרגה, כמו שהרמח"ל אמרנו, זה עולה על גבי המזבח, זה זך, זה טהור, זה מתוך מודעות אני שותף עם הקדוש ברוך הוא ב-100% או באחוזים גדולים, ולא רק ב-5% שבלויים בתוך המצוות שלנו.
אני רוצה, סליחה,
כן.
יש לי כאילו היבט אחר, זה על מה שאמרת, שמדברים על הקדוש ברוך הוא על התורה, מה שנכתב, מה שהחליטו לכתוב בתורה, זה כדי לתת לה איזה משהו לקח וללמוד מזה. אז אם באמת אהרון היה יודע, אז הדברים שהוא היה נותן היו יותר גדולים, כאילו מהכיוון הזה. ואני שמתי להם פעם, סליחה, שדבר מאוד קטן, שמישהו אמר לי שאתה נותן זכות קדימה למכונית לפניך, תשים להם שהוא ייתן אחר כך את הזכות קדימה לאדם הבא. כל מעשה קטן שאתה עושה, איכשהו משליך על העולם. אז
נכון. ממש, נכון, אמת. אחרי שבררנו קצת את ההתבוננות הזאת, גם על הפחיתות של התענוגות העולם הזה, וגם על הפחיתות של הכבוד, שהכבוד זה בעצם גם כן סוג של שקר, שאני מסיח את הדעת מהערך העצמי של הדבר, עכשיו בא הרמח"ל לתת לנו, כי אפשר לומר אולי עשה טוב לעומת אסור מרע, איזשהו כלי מעשי מאוד מאוד חשוב, שיעזור לנו גם ממה שלמדנו עכשיו, אבל בפרט לבאות, כדי להתחבר למצוות ממקום הרבה יותר טהור. כלי מאוד מעשי, שגם מי שלא נמצא שם יכול מאוד להשתמש בו, הוא מתאים לכל המדרגות שנמצאים, ותראו עד כמה אנחנו לוקים בחסר בדבר הזה, כי הוא מאוד, דווקא בגלל שהוא כל כך מרכזי, העץ הערה מאוד תוקף אותנו בו. אז בואו נקרא כמה שורות ברמח"ל. ומן המעשים המדריכים את האדם, לבוא לידי מידה זו. כלומר, עכשיו אתן לך משהו מעשי, הדרכה, איך לבוא לידי המידה הזאת של התארה, שזה מאוד קל, אבל רק אם מתמידים בזה. הוא ההזמנה לדברי העבודה והמצוות. והיינו, שלא ייכנס בקיום המצווה בפתע פתאום, שאין דעתו עדיין מיושבת עליו, ויכולה להתבונן במה שהוא עושה, אלא יזמין עצמו לדבר, ויכין ליבו במיתון, עד שייכנס בהתבוננות. ואז יתבונן מה הוא הולך לעשות ולפני מי הוא הולך לעשות. שהרי בהיכנסו בעיון הזה קל הוא שישליך מעליו הפניות החיצוניות ויקבע בליבו הכוונה האמיתית הרצויה. ותראה שהחסידים הראשונים היו שועים שעה אחת קודם תפילתם ואחר כך מתפללים. כדי שיכוונו ליבם למקום. כמו שמבואר מסכת ברכות פרק 5. ובוודאי שלא היו פונים שעה אחת לבטלה, אלא מתכוונים ומכינים ליבם לתפילה שהיה להם להתפלל, ודוחים מעליהם המחשבות הזרות, ומתמלאים היראה והאהבה הצריכה. ואומר באיוב, אם אתה הכינות ליבך, ופרסת אליו כפיך. כלומר, אומר לנו הרמח"ל, עצה מאוד פשוטה, אבל מאוד מאוד עמוקה. אחד הדברים החשובים לקנות את מידת הטהרה, זה לבוא למצוות מתוך מוכנות. כלומר, נגיד בצורה הכי פשוטה קודם, לא ליפול לתוך המצווה, אלא לבוא למצווה. כלומר, לא שאתה רצת, כמה אנשים מכירים את זה שאנשים רצים לבית הכנסת, אשרש בביתך נכנסים, כבר באמצע התפילה, נפלת לתוך התפילה ואתה, פתאום אחרי שגמרת את התפילה, שמת לב בכלל שהתפללת. או יכול להיות גם יום שישי, שזה מאוד מאוד עמוס, עכשיו אני הולך לאגף אנשי. מאוד מאוד עמוס, אתה בא להדרקת נרות, כן, צריכים להדליק, כן, מדליקים נרות, הדלקנו נרות, נכון? עשינו, זה מצווה, זה חשוב, מה חשבתי להדליק, מה חשבתי, לא יודע, אני כבר במרוץ שטף החיים נמצא בתוך הדברים. אומר הרמח"ל, תדע לך, זה לא במקרה, היצר הרע דוחף אותך, הוא יודע למנוע ממך לעשות את המצווה, הוא לא יכול. הוא אומר, תעשה אותה רק מהר, בזריזות, בלי שתספיק לחשוב רגע אחד מה אתה עושה. ממילא יש לך כל מיני פניות וכוונות, כי לא הצלחת לתאר אותם ולזכך אותם. עצה מאוד פשוטה, עצור. חשוב, נכון? כמו בכביש, יש לך עצור רגע, תתבונן, יש פה סכנות בכביש, גם בפנים יש לנו סכנות. תעצור רגע ותתבונן. על מה תתבונן? לא כוונות מיוחדות גדולות. כל מה שאתה יודע בערכים שנמצאים בתוך המצווה הזאת, תחשוב עליהם רגע אחד לפני שאתה בא לעשות את המצווה. להתבונן לפני הקיום. יש איזה ערך עצום. זה הופך את המעשה שאנחנו עושים למעשה בעל ערך הרבה יותר גדול מאשר ש... נפלנו אליו מתוך המחשבה, העיסוק הקודם שעסקנו בו, בלי בעצם לחשוב. למשל, אז הייתן כמה נקודות של התבוננות פשוטות. מה צריך להתבונן לפני שמקיימים מצווה? פשוט מתרגם את דברי הרמח"ל לאיזה. א', קודם כל לחשוב על זה שאני הולך לקיים מצווה. יודעים, בשולחן ערוך נפסק שמצוות צריכות כוונה בסיסית, שאני הולך לקיים מצווה. הרבה פעמים אנחנו עושים את המצוות כרוטינה, בכלל לא חושב על זה שאני הולך לקיים עכשיו מצווה של רצון השם. אחר כך אני חושב על עד כמה זה חשוב לעשות מצווה. זה לא סתם משהו שאני עושה. אני עושה עכשיו דבר בעל חשיבות גדולה. אחר כך, כל אחד לפי מה שהוא למד, איזה ערכים המצווה הזאת נושאת בתוכה. כל מצווה יש לה אין סוף ערכים. אני יודע, זה 3, 4, 5, 20. מה הערכים שאני מכיר באותה מצווה שאני הולך עכשיו לקיים? הדבר הרביעי, ואולי החשוב ביותר, מעל כל הערכים שאני יודע ומכיר, וגם אלה שאני לא מכיר, בקיום המצווה יש כאן התחברות לרצון השם. אני ממלא את רצון השם ועושה לו נחת רוח. זה דבר עצום, יותר עוד מכל הערכים. והדבר העיקרי והאחרון, בזמן שאני מקיים מצווה, אני נפגש עם ריבונו של עולם. מצווה זה מלשון צוותא, זה מלשון חיבור. יש פה רגע עכשיו של התייחדות שלי עם ריבונו של עולם, דרך כל הערכים של המצווה, דרך רצון השם, דרך כל הדברים האלו, את בורא עולם אני עכשיו פוגש. וכמו שאני אומר בדרך מליצה, אבל נראה שזה לא מליצה אמיתי, הזכרנו כבר לא פעם שהתניה, אותו תניה, מזכיר בליקוטי אמרים, שכשיהודי מקיים מצווה, מה הקדוש ברוך הוא אומר לו באותו רגע? הרי אתה מקודש לי במצווה זו, כדעת משה וישראל. אנחנו הקלה, הקדוש ברוך הוא זה החתן, המצווה זה הטבעת, כל מצווה זה עוד טבעת, יש לנו הרבה טבעות. הקדוש ברוך הוא מקשט אותנו עם הרבה קישוטים, כל מצווה הקדוש ברוך הוא אומר, הרי אתה מקודש לי, עכשיו תחשבו, קלה עומדת בחופה, היא פתאום מסתכלת בפלאפון, בסמארטפון, מסביב, היא מלאה דריכות, החתן עכשיו מקדש אותה. אם אדם היה מודע לזה שעכשיו זה רגע קידושין שלנו, דרך המצווה הזאת חדש, איזה דריכות הייתה לנו בזמן המצווה. לא ראיתי עוד חתן וקלה בחופה, ראיתי משהו אחר, יש חתן שפעם ראיתי, היה בחתונה, אז הרב אומר לחתן, קח את הטבעת, תגיד לה, תגיד, הרי את מקודשת, אז הוא לוקח את הטבעת ואומר לרב, הרי את, אומר, אז הרב אומר, אל תגיד לי, תגיד לה, אתה צריך לקדש אותה, לא אותי. אז זה צריך לפעמים, מרוב דריכות הוא כבר שכח, את מי הוא מקדש, אבל זה מלא כובד ראש, מלא דריכות. בעצם אנחנו התרגלנו הרבה מצוות, אבל כל מצווה היא חדשה, היא לא הייתה. תחשבו שכל מצווה זה מעמד של חופה, איזה עירת כבוד, איזה עירת שמיים היה לנו בזמן שאנחנו הולכים עכשיו לקיים. מה? כל אחד מאיתנו במשהו צדיק גמור, עמך כולם צדיקים. עכשיו אבל חייבים להגיד עוד משהו אחד, זה לסייג את זה, לא תמיד זה נכון, שלא אפשר לטעות בזה טעות גדולה, לא תמיד נכון לעצור לפני המצוות ולקיים אותם, לפעמים חייבים לרוץ ולקיים את המצווה. אם אתה רואה מישהו טובע בנהר, ואתה עומד עכשיו, רגע, מתוך איזה כוונה אני הולך להציל אותו ולקיים אותו, אתה רואה מישהו פצוע בזה תאונת דרכים, ואתה הולך לעשות, זה לא טוב. יש מצבים, לא חושבים, רצים ישר לעזור. אבל רוב המקרים הם לא פיקוח נפש. בפיקוח נפש אסור לעצור. אבל מקרים שאתה בא לקיים מצווה, המצווה לא נפלה אליך, לא הזדמנה לך, אתה הולך עכשיו לקיים מצווה, ואתה הולך עכשיו להתייחס אליה, תעצור רגע את השטף של המחשבות, את השטף של המעשים. את השטף של המחשבות, את השטף של ההרגשות, נסה להתחבר יותר פנימה, תתחבר לכל הערכים שאתה מכיר ביחס לנושא הזה, ואמרתי, זה מתאים לכל מדרגה שאנחנו נמצאים, מתוך ההתכוונות הפנימית הזאת, תקיים את המצווה, יש לה ערך אחר לגמרי, מחשבה אחרת, גם האדם עצמו ירגיש אחר כך, שזה הגיע ממקום הרבה יותר פנימי, הרבה יותר עמוק, הרבה יותר מחובר לקיום הזה של המצווה. אז באופן כללי, לא ליפול לתוך המצוות, אלא להכין. בזוהר הקדוש כתוב שאין, זה הלשון שלו, אין שום קדושה שיורדת על האדם מלמעלה אם אדם לא מזמין ומכין את עצמו על הדבר. קדושה לא נופלת עלינו ככה בדרך אגב בריצה לאוטובוס. האדם צריך... מה? וינועם, נכון, הכינו לנו כל מיני פסוקים או דברים לכוון לנו את הפוקוס של המחשבה ביציאה מהשגרה. האדם צריך להכין את עצמו להיות כלי ראוי בשביל לקבל את זה, וכמו שאמרנו בשורים הקודמים, כלי כולל הרבה דברים, כל דבר הוא כלי בשביל משהו שמעליו, מחשבה שלי זה כלי, הרגשה שלי זה כלי, רצון שלי זה כלי, דמיון שלי זה כלי, כל אלו כלים למשהו יותר גבוה, מה שאני אקבל זה יכול להיות כלי למדרגה הבאה, אבל ככל שהכנתי את הכלי, זיקחתי אותו, חיוונתי אותו יותר אל מה שאני צריך לקבל, כך אני אוכל לקבל דברים יותר אמיתיים. לכן אומר הרמח"ל פה, שני הדגשות במה צריך להתבונן, אני אמרתי כמה דברים, אבל הרמח"ל כאן, אם מדקדק בדבריו, אומר שני נושאים עיקריים שצריכים להתבונן עליהם, נסתכל רגע בלשונו של הרמח"ל, שלא ייכנס בקיום המצוות בפתע פתאום, שאין דעתו עדיין יושבת עליו, ויכולה להתבונן מה שהוא עושה, אלא יזמין עצמו לדבר, ויכין ליבו במיתון עד שייכנס בהתבוננות, ואז מה יתבונן? יתבונן מה הוא הולך לעשות, ולפני מי הוא הולך לעשות. אלה שתי ההתבוננות העיקריות. מה הערכים שנמצאים בתוך הדבר שלי, ומה כלול, מה אני מבין, וכל פעם אני אבין יותר, אפילו את אותה מצווה, בעוד שנה, בעוד שנתיים, אני אראה את עצמי אחרת לגמרי מהיום, מה אני מבין בה, אבל לא פחות מזה, דע לפני מי אתה עושה. אנחנו לא בוואקום ריק, אנחנו כל מצווה עומדים מול ריבונו של עולם, וכמו שאמרנו מקודם, ריבונו של עולם מדבר איתנו דרך המצווה, מתחבר אלינו, מקדש אותנו במצווה. אז לדעת מה חשיבותה של המצווה, ממילא הערך העצמי ולא הערך המדומה הכבוד, ולפני מי אני עומד, מה אני מתחבר על ידי קיום המצווה הזה שאני עושה. על זה מביא הרמח"ל את אחת הדוגמאות המפורסמות של החסידים הראשונים שהיו שוהים שעה לפני התפילה, שעה אחרי התפילה ושעה התפילה. הגמרא שואלת שמה, אם יש שלוש תפילות ביום, יש להם שעה לפני התפילה, שעה אחרי התפילה, שעה תפילה, אז מה, 9 שעות ביום תפילה, גם מסתם אכלו משהו, ישנו קצת, תורתם מתי נעשית, מתי לומדים תורה? אומרת הגמרא, יש בזה מחלוקת בין הבבלי לבין הירושלמי, בבבלי כתוב, מתוך שחסידים הם, תורתם משתמרת. המעט תורה של יהודים לא שכחו אותה, מה שלמדת, זהו, נצרב לך. בירושלמי כתוב יותר מזה, מתוך שחסידים הם, תורתם מתברכת. כלומר, התורה אפילו מתרבה ומתגדלת ומתברכת יותר. אבל מה היסוד של זה על, על קצה המזלג? ההכנה, כמו שאומר הרמח"ל, שעה לפני זה להפריש את עצמנו מכל העיסוקים של ההווה, של העולם הזה, להיכנס לתוך העולם של התפילה. להיכנס לתוך המקום הפנימי שאני הולך עכשיו להתחבר אליו. התפילה בנויה במסלול אחד של עלייה מאוד גבוהה ואחר כך ירידה. אני הולך להיפגש מקום מאוד פנימי וגבוה ואחר כך להוריד את זה לעולם. השעה לפני זה איך להיכנס לתוך העולם של התפילה, והשעה אחרי זה איך לקחת את כל השפע שקיבלתי בתפילה ולחבר אותו בחזרה לחיי ההווה והזמן, לחיי היום יום שלנו. אז זה שעה לפני ושעה אחרי. ובשולחן ערוך, באור החיים, סימן צדיק ח', שמופיע ההלכה הזאת שחסידים ראשונים ככה היו עושים, מופיע שם הלשון הזאת, אפשר לראות בפנים, הלשון השולחן ערוך, שהיו מכינים את עצמם לתפילה שעה לפני ושעה אחרי, היו מגיעים למצב של התפשטות הגשמיות מעל גופם, המחשבות שלהם, ההרגשות, הרצונות, והיו קרובים למעלת הנבואה. כך לשון השולחן ערוך, מבוסס על הרבנו יונה, על מסכת ברכות, שהיו מגיעים בהכנה הזאת, למה? כלומר, כי הגוף כבר לא דיבר במצווה, הוא לא השפיע, הוא היה כולו שרת של הנפש, הנפש כולה התחברה עם ריבונו של עולם, ממש היה קרוב לדרגת הנבואה, שהגוף שיקוף של הנפש. אז זו מדרגה כמובן מאוד גבוהה, זה חסידים ראשונים, זה לא אנחנו, אבל לקבל כיוון. כל אחד מאיתנו יכול לעשות את זה קצת בקיום מצוות שלנו, כלומר, לתת למודעות להוביל אותנו ולא לשטף המרוץ של החיים. אז אני מסכם עד עכשיו שלושה הדרכים שאמר לנו הרמח"ל בכלים למידת הטהרה. לפני שנסיים בכמה דברים חשובים מאוד. א', הדבר הראשון, זה להיות במדרגת הפרישות. כלומר, זה תנאי הכרחי. מי שנלחם כל הזמן עם העץ הערה, העץ הערה מעלה לו הצעות לסדר היום, ומפתה אותו, ורוצה ללכת לכאן ולכאן, הוא לא יכול באמת להיפגש עם מידת הטהרה. מידת הטהרה זה כמובן אחרי שהשתקת את העץ הערה, ואתה לא נמשך לעניינים מיותרים. כלומר, הפרישות זה לא שאתה חלילה מתנזר ממשהו שאתה צריך, אלא משהו שמיותר לך, אתה לא נמשך אליו. אז אתה פתוח באמת להיפגש עם הטהרה. הדבר השני שאמרנו, זה אחרי שקראנו, זה ההתבוננות המחשבתית, להמעיט בערך, בחשיבות, במשקל של ענייני העולם הזה, התאוות והכבוד המדומה, שהוא מסיח לנו את הדעת, כן? אדם צריך לעשות שטיפת מוח אמיתית, לשטוף את עצמו מכל השטויות, כן? שטיפת מוח זה דבר טוב, כשאדם שוטף לו את כל השטויות, עושים שטיפת קיבה, מה זה שטיפת קיבה? מוצאים את כל הזוהמה שיש. אותו דבר אתה צריך לעשות לעצמו כל יום שטיפת מוח, כלומר לנקות את המוח מהשטויות שיש לו על ידי התבוננות. תראה, השטות הזאת היא תפסה לי פתאום מקום כזה חשוב, מה יושבת לי בסלון? צריך לפנות אותה מכאן, זה לא המקום שלה, השגת גבול, וזה הכלי השני שבו עוזר לנו. והדבר השלישי, זה מה שלמדנו עכשיו, זה לפני כל מצווה שאנחנו באים לעצור רגע, להתבונן בערך של המצווה, בחשיבות שלה, ולפני מי אני עומד בזמן שאני מקיים אותה. עכשיו, הערה מאוד חשובה וגם נוגע למה שאמרה הגברת שם. יכול להיות מאוד שיש אדם רשע, אפילו רשע גמור, ועושה מצווה אחת לשמה. זה לא סותר שיש אנשים שהם עוד לא אפילו קנו את מדרגת הצדיקות, או אנשים פחותים כערכנו, ועושים גם כן מצוות מדי פעם לשמה נקי לגמרי. אבל זה עוד לא אומר שהוא קנה בנפש את מידת הטהרה. במסילת ישרים אנחנו מדברים על תכונה קבועה בנפש, שזאת המדרגה שלי, זה המניע שלי, אני חי על פי התסריט הזה. להיות חי במדרגת הטהרה זה מאוד גבוה לפי מה שאמרנו. יכול מאוד להיות אדם שעוד לא נמצא שם, אבל עשה מעשים מסוימים, פרטיים של מידת הטהרה, מעשה מסוים שעושה אותו רק לשם שמיים, לא מבקש עליו שכר, זה עוד לא אומר אבל שזאת ההנחיה הכללית של החיים שלו. פה אנחנו מדברים איך לבנות אישיות כזאת, שהתכונות הקבועות שלה, המהלך הנפשי שלה, זה מהלך כזה של טהרה. עכשיו אומר לנו הרמח"ל, וזה הקטע האחרון, שיש פה שתי נקודות חשובות, זה כמו כל מידה שאפשר לקנות, ואפשר לזכות, אפשר גם להפסיד אותה. יש לנו גם שמירה וזהירות, איך לא להפסיד את מידת הטהרה. זה החלק האחרון. והנה מפסידי המידה הם, חסרון ההתבוננות על העניינים שזכרנו, דהיינו שכלות, כבר אמרנו לא פעם שלא עם הארץ חסיד, פחיתות התענוגים, רדיפת הכבוד ומיעוט ההכנה לעבודה, כלומר מיעוט ההתכוננות לפני קיום המצוות. כי השניים הראשונים, כלומר התאוות והכבוד, הם מפתים את המחשבה וממשיכים אותה אל הפניות. כאישה המנעפת אשר תחת אישה תיקח את זרים, וכבר נקראו המחשבות החיצוניות זנות הלב, דכתיב ולא תטעו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. כי נמצא הלב פונה מן המבט השלם אשר היה לו להיקשר בו אל הבלים ודמיונות כוזבים. ומיעוט הכנה גורם לסכלות הטבעי הבא מצד החומר שלא יגורש מתוכו, והרי הוא מבאיש את העבודה בסרחונו. אומר הרמח"ל שתי נקודות פה. הדבר הראשון, שגם כשאדם קונה מידת הטהרה מאוד קל לאבד אותה, מכיוון שהשטף של החיים והמרוץ שלהם והשדרים שכל העולם שלא נמצא שם משדרים לך מסר הפוך, מה חשוב בעולם, מה קדמה בעולם, כמה כבוד, זה נושא מאוד מרכזי, ואם אתה לא עסוק כל הזמן לתחזק את העולם הפנימי שלך, העולם החיצוני ישטוף אותך. ולכן אומר הרמח"ל, אפשר בקלות לאבד את המקום הזה. ולכן אומר הרמח"ל שהמחשבות החיצוניות, הוא קורא להם זנות הלב. זנות הלב פירושו של דבר שאתה יכול תמיד להשיח את הדעת, להתמסר לדברים אחרים ולאבד את האמת שברצון השם, את האמת הפנימית שלך. ולכן תמיד צריך לא לאבד את החשבון, לא לצאת מתוך העולם הפנימי, מן המקדש הפנימי שלנו לא לצאת. מסופר על הרב קוק, כך מעידים עליו הרב חרלאפ ועוד, שהוא כל ימיו היה חי ברוממות מאוד גדולה, ויש ביטוי של הרב חרלאפ עליו, מן המקדש הפנימי הוא לעולם לא יצא. הוא כל הזמן היה בתוך המקדש פנימה, אף על פי שהוא היה עסוק בהרבה הרבה עניינים חיצוניים עם האנשים ועם הרבנות, אבל תמיד תמיד הוא תחזק והיה קשור לעולם הפנימי שלו, ולא נתן לעולם החיצוני להשיח לו את הדעת ולהפיל אותו. אבל יש פה עוד נקודה אחת אחרונה מאוד חשובה, אני אגיד אותה ממש בקצה המזלג, כי צריך מאוד להרחיב אותה, אולי פעם עוד נעסוק בה, ואני חושב שהרמח"ל גם כן רומז עליה. כשהרמח"ל אומר כאן את הביטוי של זנות הלב, כלומר אפשר לקיים מצוות ותורה במצב של זנות הלב, אני חושב שהוא מתכוון לעוד עניין נוסף, שהבסיס לכל הטהרה שאנחנו מלמדים אותה עכשיו, תלוי בגודל האמון והאמונה שיש לאדם בקיום תורה ומצוות. כי אפשר לעשות את כל מה שהרמח"ל אומר פה, ולהעמיד את התענוגים ולהעמיד את הכבוד ולהעמיד את הכל, אבל אם אין לי באמת אמון אמיתי שכשאני מקיים עכשיו מצווה ואני עושה את רצון השם אני מחובר לריבונו של עולם, אז כל מה שאנחנו עושים עכשיו זה לא ישווה. למה אדם יש לו, תסלחו לי על זה, רצון לזנות, לסתות? כי יש פגם באמון הפנימי שיש לו בתוך הקשר שהוא אמור להיות קשור איתו, בין אם זה האמון המשפחתי ובין אם זה האמון הלאומי ובין אם כל רמת אמון, כשהיא נפגעת ולא טוב בפנים, אז האדם סוטה ורוצה להיות כלפי חוץ. השורש כדי להתגבר על זנות הלב וזנות המחשבות הוא הגברת האמון שיש לי במה שאני עושה. אמון שיש לי נשמה טהורה שהיא חלק אלוקא ממעל, אמון שהמצווה שאני עושה עכשיו נושאת בתוכה את רצון השם, ואמון שהמפגש בין שניהם ביחד מוליד קדושה ומוליד דבר מאוד גדול. אני אתן רק דוגמה מאוד מוחשית שכל אחד יוכל להרגיש אותה. כשאדם נמצא לפני אדם מאוד חשוב, לפני איזה רב מאוד חשוב, לפני ראש ממשלה, לפני נשיא, באותו רגע שאתה עומד, זה אתה כולך מלא דריכות, אתה לא יכול להשיח את הדעת, כמו שאמרנו, כמו בחתונה, אתה לא יכול להשיח את הדעת, אתה כולך עכשיו מקשיב לכל מילה, שוקל במשקולת כפולה כל מילה שאתה הולך להוציא מהפה. למה? כי אתה חש שאתה נמצא בפני אדם מאוד גדול. כשאני מקיים מצוות, אין לי את התחושה הזאת. למה? כי האמון שלי הוא לא מספיק גדול שאני עומד עכשיו לפני מלך מלכי המלכים. אז לכן בזמן שאני מקיים את המצוות, המחשבה שלי מרשה לעצמה לשוטט ולחשוב על א', לחשוב על ב', לחשוב על ג', כי אני לא חש את העוצמה הגדולה של המעמד שאני בעצם נתון בו. לכן הרב קוק הזכיר לנו, אמרנו זה לפני כמה שיעורים, שאבן בוחן גדולה למידת הטהרה זה התפילה. אם אני באמת עומד בתפילה בכנות ויכול להתפעל עם רבונו של עולם ולהזדהות עם כל התכנים, סימן שאני חש שבמשך כל היום, בזמן קיום המצוות, אני עומד לפני המלך. אני בעצם בדיאלוג מתמיד עם רבונו של עולם. אם אני מוצא שאני משיח את הדעת, הן מהתפילה והן בקיום המצוות, סימן שאין לי מספיק אמון במפגש הזה, בהתרחשות שקורה עכשיו בזמן של קיום המצווה. כי בעצם אפשר לומר במילה אחת, וזה סיכום של כל מידת הטהרה, כל עבדת השם לשמה, כל מידת הטהרה, היא בעצם הרגשה שאנחנו עומדים נוכח השם. אנחנו עכשיו מקיימים מפגש עם ריבונו של עולם, דרך המצווה, דרך האכילה, דרך כל מה שאני פוגש בעולם, הקדוש ברוך הוא מתגלה גם בתורה ובמצוות וגם בעולם. אם אני זכיתי למידת הטהרה, פירושו של דבר שזכיתי להרגיש את נוכחות השם בכל מפגש, בכל קיום שבו אני עסוק. להיות טהור פירושו של דבר לפגוש את רצון השם שנמצא בתוך כל דבר, ולא לתת ליצע הרע לפתות אותי שכאילו יש משהו אחר חוץ מרצון השם שנמצא בכל. טוב, עד כאן להיום.